מועד קטן דף י' ג', מתחילים בעזרת השם, דף י' ב', עמוד ב', 10 שורות מלמטה, מספרת הגמרא, רבי ינאי, הווה ליהו פרדסה, היה לו פרדס עם פירות עסיסיים, משובחים, ולפני חול המועד, לפני החג, הוא בא לבדוק את הפרדס, הוא בא לבדוק אם אפשר כבר לקטוף את הפירות, כדי לא להגיע למצב שבכל המועד הוא יהיה חייב לקטוף את הפירות, והוא ראה שהפירות אי אפשר כעת לקטוף אותם, הם עדיין לא מוכנים. הוא נכנס לחג, ואחרי החג, כשהגיעו ימי חול המועד, הוא הלך לבדוק את הפירות בפרדס, הוא ראה שהפירות עכשיו מוכנים לקטיף, ואם לא יקטפו אותם בימי חול המועד, יהיה הפסד גדול, זה דבר האבד. הוא חייב לקטוף את הפירות, או שהוא כותף עכשיו את הפירות בחול המועד, או שהוא מפסיד הרבה מאוד. יהיה לו הפסד. דמטה זמני, הגיע הזמן לקטוף את הפירות בחול הדמועדה, בחול המועד. כיוון שזה דבר העבד, אם הוא לא יקטוף את הפירות בחול המועד, זה מותר. לכן, כתפי, הוא כתף את הפירות. הדבר התפרסם, כולם ראו שרבי ינאי כתף את הפירות בחול המועד, אבל הם לא התבוננו, הם לא דייקו מה הייתה הסיבה שהוא כתף את הפירות בחול המועד. מאוד נוח הזמן הזה של חול המועד שאי אפשר לעשות שום מלאכה, זה זמן פנוי, אז לקטוף את הפירות, אבל זה אסור לכוון את מלאכתו, שהוא יודע שערב החג אין לו זמן, הוא כבר יעשה את המלאכה בחול המועד. זה אסור, זה נקרא מכוון מלאכתו למועד. הם לא ידעו שרבי ינאי רצה לקטוף את הפירות לפני חול המועד, אבל הם עדיין לא היו מוכנים להיכתף. לכן הוא השהה את זה לתוך ימי חול המועד. אגב, יש כאן דוגמה מצוינת, למה אדם חשוב צריך להחמיר יותר מאדם רגיל. כי אנשים למדים ממנו. אנשים ראו שהוא כותף את הפירות שלו בחול המועד, החליטו, טוב, שנה הבאה, יש לנו זמן מצוין לקטוף את הפירות, נקטוף את הפירות בחול המועד עצמו. לשנה שהיו כולי אלמה לפרדסיו, לכל הדמעדה, ישעו כולם את הפרדסים למי חול המועד. למה להיות לחוצים בזמן של ערב החג לקטוף גם את הפירות בפרדס, אם יש להם זמן נוח בימי חול המועד לקטוף אז את הפירות? כמובן שזה אסור. הם יכלו לקטוף את הפירות שנה הבאה לפני חול המועד. וגם הוא היה יכול לקטוף את הפירות לפני חול המועד. ומן הסתם זה מה שהוא גם עשה. הוא כתף את הפירות לפני חול המועד בשנה הבאה. אבל רבי ינאי, כשהגיעו ימי חול המועד, והוא ראה את התוצאות הלא טובים שקרו בעקבות המעשים של השנה שעברה, שהשנה הזאת כולם השאירו את מלאכת הקטיף לימי חול המועד, כיוונו את מלאכתם בדיוק לעשות בימי חול המועד, הוא הבין שהוא הכשיל כאן את הציבור, הוא כנס את עצמו, הפקרי רבי ינאי לפרדסי יאושתה. רבי ינאי הפקיר את הפירות של הפרדס באותה השנה, בשביל לתקן את הפגם הזה. המשנה הבאה באמת מפרטת את ההגבלה הזאת. גם כשהתירו לעשות מלאכה בחול המועד כדי שלא יהיה דבר העבד, זה בתנאי שהאדם לא כיוון לעשות את מלאכתו בדיוק בימי חול המועד, למרות שהוא היה יכול לעשות את זה לפני כן. מביאה המשנה דוגמאות של היתר לעשות מלאכה, בגלל שאם לא תעשה את המלאכה, זה יכול להיות דבר העבד, יכול להיות הפסד. אדם שיש לו פירות בשדה, גנבים יכולים לבוא ולגנוב את הפירות האלה. מכניס אדם פירותיו מפני הגנבים, שלא יהיה דבר העבד. דוגמה שנייה, יש לו פשטן ששורה אותו בתוך המים, וכבר הגיע הזמן להוציא את הפשטן מהמים. אם הוא ישהה את הפשטן שם הלאה, הוא ייפסד. ושולה פשטנו מן המשרה בשביל שלא תובד. אבל כאן יש את התנאי. גם כשהתירו לעשות מלאכה שלא יהיה דבר העבד, זה בתנאי שלא היו יכולים לעשות את זה לפני חול המועד. ובלבד שלא אדם שהיה יכול לעשות מלאכה לפני חול המועד, לא יכוון וישעה את מלאכתו לעשות את אותה בימי חול המועד, כי אז יש לו זמן. ואם הוא כן כיוון את מלאכתו למועד, וכולן הם כיוונו מלאכתם ועשו אותה, למרות שיכולו לעשות לפני חול המועד, הלכו ועשו את זה בימי חול המועד, יובדו. בפירוש המשניות לרמב״ם מבאר שבית דין מפקירים את הפירות האלה. שלא ייהנה, אסור ליהנות ממלאכה שנעשתה באיסור. המשנה התירה להכניס את הפירות בימי חול המועד מפני הגנבים. תנא, מביאה גמרא ברייתא, ובלבד שיכניסם בצנעה, בסתר, יכניס את הפירות האלה לתוך ביתו. שלא יעשה את זה בפרהסיה, להראות כבעל עם ועולם שהוא עושה מלאכה בחול המועד. אפילו שזה דבר רעבד, שיעשה את זה בצנעה. מספר את הגמרא, רב יוסף, מחוץ לבית, אבלי, היה לו קורות גדולות וכבדות, קשורי. והאלינו, הוא הכניס את הקורות האלה לתוך הבית, ביממה, לאור היום. אז התלמיד שלו, אביי, אמר לאביי, והתניה, הרי עכשיו ראינו את הברייתא, ובלבד שיכניסם בצנעה בתוך ביתו. להכניס את זה בצנעה, לא בפרסיה. למה שלא תכניס את הקורות בלילה, כשאנשים לא כל כך מסתובבים ברחוב, זה יהיה יותר בצנעה. אז רב יוסף אמר לי, אדרבה, זה בדיוק העניין. אם אני אכניס את הקורות בלילה, אנשים הרי לא מסתובבים ברחוב. אז מאיפה אלה אנשים שיעזרו לי? אני צריך לקרוא להם. ואז ברחוב יהיו יותר אנשים ממה שהרגילות שיהיה. לכן, צנעה דהני יממה הוא. הכי בצנעה בשביל הקורות האלה, זה לקחת אותם הביתה ביום. כיוון שאם אני אקח את זה בלילה, דבליליה, באו גברי יתרה, אני צריך לקרוא לאנשים נוספים, שלא מסתובבים בדרך כלל ברחוב בלילה, ובאו מדוך רי דנורה, אני צריך להביא אבוקות, אב שמילתה, זה מתפרסם, פתאום מה קרה באמצע הלילה? אנשים מסתובבים יותר, יש תכונה ברחוב, יש אור פתאום ברחוב, מה קרה? זה גורר התייחסות של אנשים, זה דבר שתופס את תשומת לב, אז זה יותר יתפרסם, לכן עדיף תעשה את זה ביום, למרות שאנשים יותר רואים, זה פחות תופס תשומת לב. דבר נוסף שיש הפסד אם לא יעשו אותו בכל המועד ולכן יתירו, ושולה פשתנו מן המשרה וכו', אבל אז המשנה אומרת את ההגבלה, גם על שאדם מכניס פירותיו הביתה כדי שלא יגניבו לו את הפירות, וגם על אדם שמוציא את הפשתן מתוך המים כדי שהם לא יפסדו, ובלבד שלא יכוון את מלאכתו במועד. ואם כיוונו מלאכתם במועד, אם עשו את המלאכה בימי חול המועד, למרות שיכולו לעשות את זה לפני כן, אז אסור לו ליהנות מאותה המלאכה. כל הפירות יעבדו. ואם הבן אדם נפטר, האם גם את הבן שלו כנסו שלא ייהנה מהפירות האלה? באו מיני רבי ירמיה מרבי זרע את השאלה הזאת. אדם כיוון מלאכתו במועד, ולפני חול המועד הוא נפטר. ומת. עכשיו הגיעו ימי חול המועד, הבנים שלו, הם לא כיוונו את מלאכתם למועד. הירושים לא כיוונו את מלאכתם למועד. כי זה לא היה שלהם לפני חול המועד. אז הם לא היו יכולים לעשות את המלאכה לפני כן. ועכשיו בימי חול המועד הם רוצים לעשות את המלאכה הזאת, כדי שלא יהיה להם הפסד. מהו שיכנסו בניו אחריו? האם אנחנו כונסים את הבנים, את היורשים, שלא יחסו את המלאכה הזאת? בימי חול המועד, כמו שהיינו אוסרים על האבא, אם הוא היה חי, לעשות את המלאכה בימי חול המועד. כיוון שהוא כיוון את מלאכתו למועד, כדי לקבל תשובה לשאלה, הגמרא משווה את עשיית מלאכה בחול המועד לשלושה מקרים דומים, כדי לדעת האם עשיית מלאכה בחול המועד, נדמה אותו לאותם מקרים שכונסים גם את הבן, גם את היורש, או לא. אם תמצא לומר שמדמים את איסור עשיית מלאכה בימי חול המועד, לאיסור להטיל מום, פגם, בבהמה שקדושה, בקדושת קורבן בכור. שנולד ולד, לבהמה טהורה, ולד ראשון לאמו, הוא קדוש בקדושת בכור. צריך להקריב אותו קורבן בבית המקדש. בזמן שאין בית המקדש, אי אפשר להקריב אותו קורבן, אבל הוא קדוש בקדושת בכור, הוא קדוש בקדושת קורבן. מה עושים עם הבכור? נותנים אותו לכהן, וצריך להמתין עד שיהיה בבכור הזה מום. ברגע שיש בו מום, אפשר לשחוט אותו כמו, כמעט כמו בהמת חולין. הכהן ממתין בציפייה דרוכה לרגע שבו יהיה לבכור מום, כדי שלא יצטרך לתת לו לאכול, והוא לא יכול ליהנות ממנו. ברגע שיהיה בו מום, הוא יכל לשחוט את הבכור הזה. יש איסור מהתורה לכהן להטיל מום בכוונה בבכור. כמו שרש"י כאן מביא, כל מום לא יהיה בו, דורשים חז"ל, לא יהיה בו, לא יעשה בו מום. ואם אדם כן הלך ועשה מום בבכור, כנסו אותו שיאסור לו לשחוט את הבכור על סמך המום הזה. צריך להמתין שיהיה בו מום אחר. ואם תמצא לומר, אומרת הגמרא, אם תרצה לענות תשובה על השאלה מה הדין של כהן שצרם אוזן בכור, חתך קצת מהאוזן של הבכור כדי שהוא יהיה בעל מום ויוכל לשחוט אותו ולאכול אותו. אם תרצה לומר שהמטיל מום, האבא, כנסו אותו שאסור לו לשחוט את הבכור על סמך המום שהוא עשה בעצמו, ואם תרצה לומר שכנסו גם את בנו אחריו אם האבא מת, שהבן גם לא יוכל לשחוט את הבכור עד שיהיה בו מום אחר, השאלה אם אפשר לדמות את זה לאבא שכיוון את המלאכה לימי חול המועד והוא נפטר, האם אנחנו נאסור גם את בנו שלא יעשה מלאכה בחול המועד? אומרת הגמרא, אי אפשר לדמות את זה. למה? משום שאיסור הטלת מום בבכור די איסור הדאורייתא, הוא עבר על איסור מהתורה כשהוא הטיל מום בבכור. לכן כונסים את בנו שלא ייהנה וישחט את הבכור על סמך המום הזה. אבל לכוון את מלאכתו למועד, האבא לא עשה ממש איסור מהתורה בעצם זה שהוא כיוון את מלאכתו למועד. ועשיית מלאכה בימי חול המועד, מכיוון שזה מקום הפסד, אם הוא לא יעשה את המלאכה הזאת, אז אין כאן איסור תורה. וכל מה שאסרו על האבא, שכיוון את מלאכתו למועד, לעשות מלאכה בחול המועד, זה אסור מדרבנן. אז אולי אנחנו נתיר, במקרה שזה היורש, לעשות מלאכה בחול המועד, גם שאביו כיוון את מלאכתו למועד. אז אם כן, אי אפשר להשוות לבכור. מנסה הגמרא להשוות למקרה שני. פחות מצויים בזמננו עבדים. אבל עבד, יש הלכות שלמות של עבדים. יש הבדל אם האדם קנה עבד יהודי או שהוא קנה עבד נוכרי. אם אדם קונה עבד נוכרי, בזמן שהיו קונים עבדים, הוא היה צריך לגייר את העבד הכנעני הזה, הנוכרי הזה, אבל לא לעשות אותו יהודי גמור, אלא לגייר אותו שהוא יהיה כמו עבד. כמו שיש הרבה מקומות שאומרים, יש מצוות שקטנים ועבדים חייבים בהם. איזה עבדים מדובר? עבדים כנעניים. צריך לגייר אותו שיהיה חייב במצוות, חלק מהמצוות. עכשיו, אם האדם היה לו עבד כנעני, והוא הלך, אז קודם כל, לפני כן, אסור לו למכור את העבד הכנעני הזה לגוי, לנוכרי. גם אם הנוכרי מציע לו ים של כסף, ארגזים מלאים בדולרים, אסור לך לתת, למכור את העבד כנעני הזה לנוכרי. למה אסור? כי כשהעבד כנעני ילך לעבוד אצל הנוכרי, הנוכרי יעסיק אותו במלאכות שהעבד כנעני אסור לו לעשות אותם, כי הוא כבר קיבל איזושהי גאירות מסוימת שהוא חייב במצוות כמו עבד. אסור למכור עבד כנעני לנוכרי. ואם אדם הלך ומכר עבד כנעני לנוכרי, הוא עבר על האיסור הזה מהתורה, חכמים כנסו אותו, כמו שהגמרא מביאה במסכת גיטין, דף ממדלת עמוד א', אמר רבי יהושע בן לוי, המוכר עבדו לנוכרי, לעובד כוכבים, כנסו אותו, את המוכר, את היהודי, לפדות בחזרה את העבד. מה הבעיה? תחזיר את הכסף שקיבלת. לא! אתה צריך לתת פי עשר אפילו, אם הקונה דורש ממך תמורת השבת העבד כנעני, אפילו פי עשר אתה חייב לשלם לו. זה כנס. ורבי ירמיה הסתפק, הוא שאל מרבי אסי, אם האדם מכר את העבד כנעני, שעכשיו אם הוא היה חי, היה צריך לפדות אותו עד פי עשר מהשווי, אבל הוא מת, שניבדל לחיים טובים. האם אנחנו מכריחים את הבן, את היורש, שיבוא ויפדה במקום אביו את העבד כנעני מהנוכרי? אז, ואם תמצא לומר שהתשובה לשאלה הזאת היא, שאם אדם אחר עבדו לעובד כוכבים ומת, כנסו בנו אחריו שהוא יצטרך לפדות. זה הרש"י בכתבי יד מבאר בצורה הזאת את את הכנס, אבל המיוחס לרש"י שנמצא פה משובץ כאן על צורת הדף, הוא מבאר שהשאלה היא, האם אנחנו מכריחים את המוכר הזה, מה שאנחנו בעצם כונסים את זה שמחר, יהודי שמחר את העבד שלו לנוכרי, שאם העבד הצליח לברוח מהמעביד החדש, מהנוכרי, כנסו את המוכר היהודי שלא יכול לקחת את הנוכרי הזה, העבד הזה אליו חזרה. הוא לא יכול להכריח אותו לחזור להיות העבד שלו, אחרי שהוא ברח מהמעביד החדש, מהנוכרי. אז השאלה היא אם כנסו גם את בנו אחריו. ככה המפרש כאן לרש"י מסביר. בכל אופן, אבל יש כנס. שכונסים אדם שמכר את עבדו לנוכרי, עבד כנעני לנוכרי, יש כנס מסוים שכנסו את המוכר. השאלה אם כנסו גם את הבן של המוכר. וגם אם תמצא לומר שכנסו את בנו אחריו. עדיין, אז אולי נשווה את זה לאדם שעשה מלאכה, כיוון לעשות מלאכה בימי חול המועד והוא מת. אולי נאמר גם כאן שנכנוס את בנו אחריו שלא יוכל לעשות את המלאכה בחול המועד, למרות שהוא מפסיד. אי אפשר להשוות, למה? משום שאדם, אם הוא מכר את העבד כנעני שהיה לו לנוכרי, הוא עשה מעשה הרבה יותר חמור מאשר אדם שהשהה את המלאכה שלו לימי חול המועד. למה? כי בזה שהוא הלך ומכר עבד כנעני לנוכרי, דכל יומה, כל יום שהעבד נמצא ברשות הנוכרי, מפקע לימי מצוות, הוא מפקיע אותו מקיום המצוות שהעבד כנעני מחויב בהם. כי הנוכרי לא ייתן לו לקיים מצוות. אבל האחה, אדם שכיוון את מלאכתו למועד, והוא נפטר לפני כן, מהי? מה הדין של הבן? צד אחד אפשר לומר, גברה. עכשיו, בעולם הישיבות אוהבים ככה לחלק, האם זה הגברה או החפצה? האם זה הגברה, האדם שכיוון את מלאכתו למועד, אותו אנחנו כונסים? כניס רבנן, האדם הזה, תחפש אותו. ליטה, הוא כבר לא קיים על האדמות. אז אולי לא נכנוס. או דילמה, מצד שני, החפצה אנחנו כונסים. את הממונה. את זה כניס רבנן. את השדה, את הפירות שכיוונו לעשות בהם מלאכה בימי חול המועד. והממון, איתי. זה עדיין קיים. אז אולי נאסור גם לבנו ליהנות מזה. לקצור את זה בחול המועד. אז גם את אפשרות השנייה, שרצינו להשוות את הדין של עשיית מלאכה, כיוון עשיית מלאכה לחול המועד לעבד כנעני שנמכר לנוכרי, גם את זה הגמרא דחתה, אי אפשר להשוות. אז הגמרא משווה את זה לדין של שביעית, שעשו מלאכה בשנת שביעית בשדה, ובאמת משם יש הוכחה לשאלה שלנו. אמר לי רבי זרע, ענה לרבי ירמיה, יש לי תשובה לשאלה שלך ממשנה, תניתוה. שדה שעשו בה מלאכה בשנת שביעית, אבל מלאכה לא כל כך חמורה. מה עשו בה? שנתכווצה לקחו משם את הקוצים בשנת שביעית. בכל זאת, לא כונסים את בעל השדה, ומתרים לו שנה הבאה, בשנה השמינית, לזרוע את השדה הזאת, תזרע למוצאי שביעית. אבל אם עשו במלאכה יותר חמורה, נטייבה, היטיבו את האדמה של השדה על ידי שדשנו אותה בדשן משובח, או נדיירה, דשנו אותה על ידי שהביאו לשם דיר של בהמות שיטילו גללים שמדשנים את השדה, שזאת ממש מלאכה חמורה. אפילו שזה בסך הכל מלאכה מדרבנן, זה לא המלאכות שהתורה אוסרת בשנת שמיטה לעשות בשדה, כמו זריעה או חרישה. בכל זאת, כנסו חכמים שהשדה לא תיזרע שנה אחרי שנמיטה גם לו. לא תיזרע למוצאי שביעית, רק שנה תשיעית. ואמר רבי יוסי בר חנינא, אפילו שכונסים את האדם שעשה מלאכה בשנת שביעית מדרבנן, נקטינן קיבלנו במסורת מאבותינו, שכל הכנס זה רק על הבעל השדה שעצמו, בעצמו עשה את המלאכה בשנת שביעית בשדה. אבל אם היטיבה והוא מת, בנו לא כנסו אותו, הוא זורע את השדה בשנה אחרי שנת שביעית. אלמה מדבריו של רבי יוסי בר חנינא אנחנו למדים, שרק לדידי כנסו רבנן, לברי לא כנסו רבנן, כנסו רק את מי שעשה את המלאכה ולא את הבן שלו, את היורש. הכנה מגם לאדם שמכוון את מלאכתו, והוא לא עשה אותה בערב החג, כי הוא כיוון לעשות את המלאכה בימי חול המועד, רק לדידי כנסו רבנן לעצמו, לברי, ליורש, לא כנסו רבנן. אז אם כן, יש תשובה לשאלה, האם אדם שכיוון לעשות את המלאכה, הוא היה יכול לעשות אותה לפני חול המועד, והוא כיוון לעשות את המלאכה בחול המועד עצמה, שעליו אנחנו אוסרים ליהנות מהמלאכה בימי חול המועד, האם גם אם הוא מת, האם גם את בנו אנחנו נכנוס ונאסור עליו ליהנות מהמלאכה, ונאסור עליו לקצור את השדה בימי חול המועד? התשובה היא לא. בנו יהיה מותר לקצור את השדה בחול המועד. אמר רבי, נקיטינן, אנחנו פוסקים שאדם שטימא טהרותיו של חברו, חברו היה לו טהרות, והוא הלך והזיק לטהרות האלה. איך הוא הזיק להם? נזק שאינו ניכר בעיניים, אתה לא יכול לראות את הנזק, רק מה? הוא טימא את אותם הטהרות. אז חכמים כנסו אותו שצריך לשלם על הנזק, מי שטימא את הטהרות של חברו. ואם הוא מת, לא כנסו בנו אחריו, שהבן יצטרך לשלם את הנזק. מה הייתה? מה? למה לא כנסו את הבן לשלם? כי כל הנזק הזה, שהוא טימא את הטהרות, הזק שאינו ניכר. אתה לא יכול לראות. עכשיו זה היה טהור, עכשיו זה טמא. קודם זה היה טהור, עכשיו זה טמא. זה דבר שלא ניכר. לא שמי הזק. מעיקר הדין הוא היה צריך להיות פטור. מדיני אדם, הוא חייב בדיני שמיים, הגמרא אומרת מסכת בבא קמא, אבל בדיני אדם הוא אמור להיות פטור. כנסו, לדידי כנסו רבנן, אותו חכמים כנסו שישלם. לברי לא כנסו רבנן, את הבן שלו, חכמים לא כנסו לשלם. אומרת המשנה, אין קונים, אין לוקחים בתים, צריך לקנות דירה בחול המועד, וכן עבדים, וכן בהמה. אלא אם כן, זה לצורך שימוש בתוך חול המועד. אבל אם הוא רק קונה את הדירה בשביל להיכנס לדירה אחרי חול המועד, אסור. אם הוא קונה עבדים או בהמה בשביל אחרי חול המועד, זה אסור בחול המועד. אפשרות נוספת שמותר לאדם לקנות בחול המועד, או לצורך המוכר שאין לו מה יאכל. מוכר שאין לו מה לאכול, ובשביל זה הוא רוצה למכור את הדירה, או את הבהמה, או את העבד, מותר לקנות ממנו כדי שיהיה לו מה לאכול. וקצת, למתבונן, קצת קשה לקבל את זה, שאדם מוכר דירה שלמה רק בשביל שיהיה לו מה לאכול, היינו מציעים לקונה שילך וייתן לו איזה סעודה, שיהיה לו מה לאכול, בשביל מה למכור בית שלם רק בשביל שלאדם יהיה מה לאכול. אבל על כל פנים מוכר, שמוכר חפצים כדי שיהיה לו מה לאכול בכל המועד, זה גם נקרא לצורך המועד. באמיני רבה מרב נחמן, מותר לקנות דברים בכל המועד, גם אם הוא לא צריך את הדברים האלה לכל המועד, כדי שלמוכר יהיה מה לאכול, יהיה לו כסף לקנות אוכל. השאלה היא, מותר גם לזכור פועל שיעשה מלאכה, שאסור לזכור אותה בדרך כלל, אסור לזכור פועל בשביל לעשות מלאכה כזאת בכל המועד בדרך כלל, אבל הפועל הזה אין לו כעת מה לאכול, אתה רוצה לפרנס אותו, שיהיה לו מה לאכול בכל המועד. האם גם במקרה הזה מותר לזכור פועל? שכר פעולה, לזכור פועל בכל המועד, לעשות מלאכה שבדרך כלל אסור לעשות אותה בכל המועד, האם נתיר במקרה שאין לה פועל, אין לו מה יאכל, מהו? אין לו מה לאכול בכל המועד, אנחנו רוצים שיהיה לו מזונות, אז אנחנו סוחרים אותו כדי שבתמורה לעבודה שהוא עובד הוא יקבל תשלום ויהיה לו מה לאכול בכל המועד. אז הגמרא מנסה לענות על התשובה. רב נחמן ניסה לתרץ לרבה. אמר לי, לכאורה אפשר לתרץ את השאלה שלך מהמשנה שלנו. תנינה, המשנה שלנו שונה, שמותר לקנות בכל המועד או לצורך המוכר שאין לו מה יאכל. מה אתה צריך להוסיף שאין לו מה יאכל? אתה אומר לצורך המוכר, אתה מבין שמדובר פה במוכר כזה שהוא זקוק לכסף כדי לקנות אוכל בכל המועד. התוספת הזאת לעתוי אימי, מה שהוסיפו את המילים שאין לו מה יאכל, לאו לעתוי שכר פעולה, וכי זה לא בא ללמד שאפשר גם לזכור פועל למלאכה שבדרך כלל היה אסור לזכור אותו, אלא כדי שיהיה לו בשכר שהוא מקבל אפשרות לקנות אוכל בימי חול המועד. אמר לי, אז רב אמר, דחל את הראיה של רב נחמן. לא, אפשר לבאר שמה שהמשנה מוסיפה שאין לו מה יאכל, פירוש שאיכה מפרש. מה הפירוש לצורך המוכר? שאיך אני יכול לקנות דבר שהוא לא לצורך המועד בכל המועד? לצורך שהמוכר עצמו כדי שיהיה לו מה לאכול בכל המועד. זה רק פירוש, זה לא שיש פה איזושהי הלכה נוספת. אז מה סובר רבה שדחה את הראיה של רב נחמן? שאסור לזכור פועל בימי חול המועד לעשות מלאכה שבדרך כלל אסור לעשות בכל המועד. במקרה שהפועל אין לו מה לאכול ואתה רוצה שבשכר מה שאתה נותן לו הוא יוכל לקנות לעצמו אוכל? הרי משנה אומרת בהמשך, אין כותבים שטרי חוב בכל המועד. ואם המלווה אינו מאמינו ללווה, אלא אם כן הוא יכתוב לו שטר, או שאין לו מה יאכל בימי חול המועד, למי אין מה יאכל? תכף נראה. הרי זה יכתוב שטר, כי על ידי הכתיבה יהיה לו מה לאכול. מה פירוש שאין לו מה יאכל? לעיתוי אימי, למי? לאו לעיתוי אי לסופר שיכתוב את השטר, אתה משלם לו שכר פעולה ואז יהיה לו מה לאכול? ועל זה כתוב במשנה שמותר לעשות מלאכה כזאת במועד? כי כתוב, אם אינו מאמינו, אם המלווה לא מאמין ללווה, אלא אם כן הלווה ייתן לו שטר, אז מותר ללווה לכתוב לו שטר. או שאין לו מה יאכל, אז מותר לכתוב לו שטר. למי? אין מה לא יאכל. אלא מדברים פה שהמלווה מאמין ללווה שישלם. רק הסופר שכותב את השטרות, אנחנו רוצים לפרנס אותו כדי שיהיה לו מה לאכול בכל המועד. ולכן אנחנו רוצים שיכתוב את השטר הזה, ועל זה המשנה מתירה. אפילו שזה לא מחירה של משהו, אלא סוחר שבא לעשות, זה פועל שבא לעשות מלאכה, שאסור לעשות אותה בדרך כלל בכל המועד, המשנה מתירה רק בגלל שבתמורה למלאכה שהוא עושה, הוא יקבל שכר, שאם השכר הזו יקנה אוכל לכל המועד, שמאמינה שזה מותר. אז אם כן, אביי הוכיח שמותר כן לזכור פועל בכל המועד, כדי שהשכר שהפועל יקבל, בזה יהיה לו מה לאכול, בלי זה אין לו מה לאכול. ובזה בעצם אביי מצטרף לרב נחמן, שגם הוא רצה להוכיח ממשנה שלנו, שהוסיפה את המילים, שאין לו מה יאכל, שזה בא לדבר על פועל שאפשר לזכור אותו כדי, אם אין לו מה לאכול, כדי שיהיה לו מה לאכול. מקשה הגמרא על שניהם. מוטיב רב ששת. איך רב נחמן ואבאיה מתירים לזכור פועל שיעשה פעולה ומלאכה בכל המועד, רק בגלל שאין לו מה לאכול. הרי הברייתא אומרת, שהמשנה אומרת, מסכת פסחים, יש משנה מסכת פסחים, מקום שנהגו, שם כתוב, מקום שנהגו לא לעשות מלאכה בערב פסח, הכוונה בערב פסח לפני חצות אפילו, אז אסור לעשות מלאכה בערב פסח. אבל אפילו באותם המקומות שלא עושים מלאכה בערב פסח, יש שלוש בעלי אומנויות שהם כן עושים מלאכה בערבי פסחים עד חצות. איזה שלוש בעלי אומנויות? החייטים שתופרים בגדים, הספרים שמספרים את השיער, והכובסים שמחבסים בגדים. למה לשלושתם התירו? מכיוון שיש מקרה לכל אחד מהם שמותר לו לעשות מלאכה בכל המועד, שזה חמור יותר, כל שכן שיהיה מותר לו לעשות מלאכה בערב פסח. זאת אומרת, מכיוון שבכל המועד יש מקרה מסוים שהתירו לו לעשות מלאכה, אז בערב פסח התירו לו באופן גורף לכל המקרים לעשות מלאכה. כי בערב פסח זה יותר קל מאשר בכל המועד. איזה מלאכה החייטים יכולים במקרים מסוימים לעשות בכל המועד? שכן הדיוט, אדם שהוא לא אומן, המשנה התירה לו שיהיה תופר כדרכו בחולו של מועד. אז מכיוון שיש אפשרות לתפור בכל המועד, אז התירו לחייטים לעבוד בערב פסח, במקום שנהגו לא לעשות מלאכה. הספרים והכובסים, איפה אנחנו מוצאים שיש להם אפשרות לעשות מלאכה בכל המועד במקרים מסוימים? שכן, אנשים הבאים ממדינת הים, שלא יכלו להסתפר ולחבס את הבגדים לפני חול המועד, לפני החג, וכן היוצא מבית האסורים באמצע חול המועד, שלא הספיק להסתפר ולחבס לפני החג, מותרים לספר ולחבס בחולו של מועד, אז אם ככה בערב החג גם התירו את האומנויות האלה. אז אם כן רואים שכל אומנות, שיש היתר במקרה מסוים לעשות מלאכה בכל המועד, התירו בערב פסח לעשות במלאכה. ואם זה נכון, איסר כדתך שכר פעולה בשביל מישהו שאין לו מה יאכל, שרי מותר לזכור אותו בכל המועד. אז כל המלאכות בעולם אפשר לעשות אותן במקרים מסוימים בימי חול המועד, אז תתיר לעשות אותן בערב פסח. כל מלאכות נעמי להשתרו בערב פסח דהאיקה, יש אפשרות לעשות אותן במועד לצורך שכר פעולה לפועל שאין לו מה יאכל. מזה שלא התירו לעשות את כל המלאכות בערב פסח, זה אומר שאסור בכל המועד לפועל לעשות מלאכה גם אם אין לו מה לאכול. הגמרא דוחה את הראייה הזאת. מתקיף לרב פאפה. ותכף נראה שגם רבינה מתקיף את אותו, את אותה, את אותו דבר. מזה שהמלאכה אסורה בערב פסח, אתה רוצה להוכיח שגם לפועל שאין לו מה יאכל, אסור לעשות מלאכה בכל המועד? אלא מעטה. אם כל מלאכה שמותר לעשות אותה במקרים מסוימים בכל המועד, התירו באופן גורף, בכל המקרים לעשות את זה בערב פסח, בניין, לבנות, לישטרי, תתיר לבנות בערב פסח, שכן, יש מקרה מסוים שמותר לבנות בכל המועד. באיזה מקרה? כותל הגוהה, דהיינו שוחה, הוא נטוי לרשות הרבים, שהוא עלול ליפול. סותר אותו ובונה כדרכו בכל המועד מפני הסכנה. אז אם יש היתר לבנות בכל המועד, אז תתיר באופן גורף, באופן כולל, לבנות בערב פסח. וכן, התקפה נוספת על הדבר הזה, מתקיף לרבינה, אלא מעטה לבלר, שמותר לסופר, לישטרי בערב פסח לכתוב, שכן כותבין קידושי נשים, גיטין ושוברים, שהמלווה כותב ללווה שהוא פרה את החוב. אפשר לכתוב את זה בכל המועד, אז אם כן תתיר לכל הסופרים לכתוב בערב פסח. אלא מרבה שהיא אין ראיה, כי אי אפשר להשוות בין מלאכות בכל המועד, ה-14 על מלאכות של ערב פסח, וכי קרמית על זה, אתה משווה, אתה אומר שהיתר לעשות מלאכות בערב פסח, זה רק מלאכות כאלה שיש לנו מקרים שאפשר להתיר אותם בחול המועד, אין לזה קשר. אלא מה? למה אסור לעשות מלאכה בחול המועד? משום טרחה הוא. כדי שאדם לא יטרח טרחה שלא לצורך בחול המועד. ובמקום פסידה, אם יהיה דבר העבד, אז שרו רבנן. אבל אלה שנהגו לאסור עשיית מלאכה בערב פסח ב-14, זה לא בגלל שאסור לתרוח בערב פסח, עד הרבה. צריך לתרוח בערב פסח, אבל צריך לתרוח בדברים הנכונים. משום צורך יום טוב הוא להתכונן ליום טוב. ולכן, שאדם לא יתרח בדברים אחרים, כדי שהוא יוכל לעסוק בהכנות ליום טוב. מידי זה צורך יום טוב, דברים שהם לצורך יום טוב, כמו השלוש אומנויות, לתפור, לחבס, לספר. שרו רבנן, חכמים יתירו. אבל שאר המלאכות, מידי דלאו צורך יום טוב, לא שאר רבנן, לא יתירו. אפילו אם יכול להיות בכל המועד מקרים שיתירו להם לעשות מלאכה, פועל שלא מה יאכל, או בית שהולך קיר שנופל לרשות הרבים, או קידושין, גירושין, שוברים שכותבים. יכול להיות שיתירו לבעלי האומנויות האלה לעשות בכל המועד מלאכה בשביל צורך מסוים, אבל זה לא מלאכה שהיא לצורך היום טוב. לצורך המועד, לא יתירו בערב החג לעשות את המלאכות האלה. אומרת המשנה, אסור לאדם לעשות הובלות או לסחוב דברים כבדים שלא לצורך חול המועד, בחול המועד. לכן, אין מפנים כלים ותבועה מבית אחד לבית אחר שלא לצורך המועד, כי זה תריכה שלא לצורך. אבל מפנה הוא לחצרו. הגמרא תבאר, לא שהוא מפנה מבית אחד לחצר של בית אחר, אלא מפנה מהבית לחצר שלו בעצמו שסמוך לבית. הלכה נוספת. אין מביאים כלים שנתנו אותם לאומן ונמצאים במקום המשתמר בבית האומן, לא לוקחים אותם מבית האומן בחול המועד. אלא אם כן, הם לצורך המועד. למה? כי זה טרחה שלא לצורך, או שיחשדו בהם שהם נתנו את המלאכה הזאת לעשות אותה בחול המועד עצמה. ואם הוא לא סומך על האומן, והוא חושש להם שיגנבו ממנו את הכלים, אז הוא רוצה לשים את הכלים במקום משתמר, יש פה בעיה שיכול להיות שזה יהיה הפסד, מפנם לחצר האחרת שסמוכה לבית האומן, מקום הכי קרוב לאומן ששם זה יכול להשתמר. הלכה הראשונה שהמשנה אומרת, אין מפנים כלים או תבועה, דברים שהם לא לצורך המועד, מבית אחד לבית אחר. ואז המשנה אומרת, מבית לחצר מותר. אז הגמרא הבינה, מבית לחצר של בית אחר מותר. אל תכניס את זה לבית אחר, אבל תכניס את זה לחצר של הבית אחר. שואלת הגמרא, ואמרת, רישא אין מפנים מבית לבית כלל. אמר הבעיה, נכון? באמת מבית לבית אסור, ומבית לחצר של בית אחר גם אסור. הסיפה של המשנה שכתוב שמותר לו לפנות לחצר, הטען לבית שבחצר של הבית עצמו, הוא מפנה מהבית עצמו לחצר של אותו בית, וזה לא תרחה כל כך גדולה וזה מותר. ההלכה השנייה שלמדנו במשנה, אדם שנתן כלי לאומן, או שהוא שכר את האומן שיעשה לו כלי, אסור לו לקחת את הכלי בכל המועד, אם הוא לא צריך את הכלי הזה לצורך המועד. זה תרחה שלא לצורך. ואין מביאים כלים מבית האומן. אמר רב פאפה, בדיקלן רבה, אנחנו היינו תלמידים של רבה, ופעם אחת הוא רצה לבדוק אם אנחנו מספיק מחודדים לדעת להבדיל. במשנה שלנו תנן, אין מביאים כלים מבית האומן, אם זה לא לצורך המועד, ואין פה הפסד. ורמינו אני, אקשה לך סתירה מברייטה, מוליכין, מותר אפילו להוליך כלים לאומן. ובטח שמביאים כלים מבית האומן, ואף על פי שאינם לצורך המועד, אז זה ממש סותר, משנה אוסרת להביא כלים מבית האומן אם זה לא לצורך המועד. ככה הוא שאל אותנו. וענינו לו תשובה. תשובה ברורה. יש הבדל גדול. ושנינן לי כאן, הברייתא שמתירה להוליך כלים לאומן ולקחת אותם מהאומן, לא מדובר בחול המועד. מדובר בערב פסח, בערב החג, ביום 14. שאסרו רק אולי לעשות מלאכה, אבל לא אסרו טרחה. לכן מותר. כאן המשנה שאוסרת להחזיר כלים בחול המועד, מדובר ביכולו של מועד, שאסרו כל טרחה, אפילו שהיא אינה מלאכה. וזה באמת המסקנה. הגמרא מנסה לתרץ תירוץ נוסף, והגמרא תדחה אותו. אי בהתאמה, אפשר לתרץ עוד הבדל. המשנה שלנו כתוב שכלים שאתה לא צריך אותם לחול המועד, אסור לך לקחת אותם מהאומן בחול המועד. והברייתא מתירה לקחת? יש הבדל. הווה בחולו של מועד. באמת בשני המקרים מדובר בימי חול המועד. כאן שהמשנה אוסרת מדובר במאמינו, שאני סומך על האומן שהוא ישמור כמו שצריך על הכלי. לכן אוסרים לי לקחת ממנו את הכלי בחול המועד אם זה לא לצורך המועד. כאן הברייתא שמתירה לי לקחת מהאומן את הכלי בחול המועד. אפילו שאני לא צריך את זה לצורך המועד ושאינו מאמינו. אני לא סומך עליו שישמור על הכלי כמו שצריך, אז אני רוצה לקחת את זה ממנו, לשמור על זה כמו שצריך, לכן יתירו. אבל גמרא תדחה את התירוץ הזה, כי הרי בברייתא כתוב גם שמותר להביא כלים לאומן. ואם זה בחול המועד, איך מותר להביא לו כלים? אני מבין למה מותר לקחת ממנו. כי אני לא סומך עליו שישמור לי על הכלי, אבל מה, אני איך להביא לו כלים אם אני לא סומך עליו? למה שיתירו לי בחול המועד להביא לו כלים, זה לא לצורך המועד? לכן הגמרא דוחה את התירוץ הזה. אבל לפני שהגמרא דוחה את התירוץ, הגמרא מוכיחה את התירוץ הזה אפילו מברייתא. בברייתא הזאת אנחנו מוצאים שאם אדם לא סומך על האומן שישמור לו על הכלים כמו שצריך, מותר לו לקחת ממנו את הכלים אפילו בחול המועד. והתניא, מביאים כלים מבית האומן, אם זה לצורך המועד בוודאי, כגון קד מבית הקדר וקוס מבית הזגג, אבל אם זה כלים שהם לא לצורך המועד, לא? לא יביא צמר מבית הצבא, שצבא לו את הצמר, ולא כלים שהם לא לצורך חול המועד מבית האומן. ואם האומן של הצמר או הכלים, אם לא תיקח ממנו את הצמר או את הכלים, אתה גם לא משלם לו. ואין לו מה יאכל בחול המועד. אז זה לא סיבה שבשביל זה תיקח ממנו את הצמר והכלים. נותן לו שכרו כדי שיהיה לו מה לאכול, אבל הוא מניחו אצלו, משאיר את הכלי אצל האומן. ואם אינו מאמינו, כאן אנחנו רואים שהברית עצמה נותנת ביטוי לאפשרות כזאת. מותר לקחת מהאומן את הכלי ומניחו בבית הסמוך לו. שם את זה במקום המשתמר הכי קרוב לביתו של האומן. ואם גם בבית הסמוך לו חושש להם שמה יגנבו, מביאם בצנאה בתוך ביתו בכל המועד. אז רואים שיש את ההבדל הזה באמת בברייתא נוספת. אם אדם פוחד שאם הכלים יהיו אצל האומן הם יגנבו, או שהוא לא סומך על האומן ששמור כמו שצריך עליהם, אז מותר לו להביא את זה הביתה. לבין מקרה שהוא כן סומך על האומן ששמור כמו שצריך על הכלים, שאז אסור לו לקחת את הכלים האלה הביתה. אבל הגמרא דוחה את עצם הרעיון. מה, אתה רוצה לתרץ שהמשנה שלנו, אוסרת להביא כלים מבית האומן, למה? כי מדובר פה שביתו של האומן זה מקום המשתמר, והברייתא שמתירה לקחת ממנו מדובר שהמקום שם אינו משתמר. אז תרצת למה מביאים מבית האומן, אבל הברייתא גם אומרת שמוליכין לבית האומן. זה קשיא, למה שיהיה מותר להוליך אליו כלים, אם זה לא לצורך המועד? במשנה שלנו דקטנה אין מביאים מבית האומן בכל המועד, וכל שכן שהם מוליכים אליו אם זה לא לצורך המועד, אלא מחברת, אלא ברור שההסבר לחלק בין המשנה לבין הברייתא, כדי שאני נן מעיקרה, שהברייתא מדברת בערב פסח, ואז מותר אפילו להוליך כלים אל האומן, גם שלא לצורך המועד, כי זה לא מלאכה, זה רק תרחה, ותרחה לא אסרו בערב פסח. רק מלאכה שלא לצורך, אז במקום שנהגו שלא עושים מלאכה, אסור. אומרת המשנה, מותר בחול המועד לעשות מלאכה, במקרה שאם לא תעשה את המלאכה הזאת, תהיה הפסד. לכן, מחפין את הקציות, אפשר לחסות תאנים שעומדות בשמש לייבוש, בקש, כדי שלא ירד עליהם גשם, והם ייפסדו. והרכיבו. רבי יהודה מקל ואומר, לא רק מחפים, אלא אף מאבין. מה תבאר מה זה מחפין ומה זה מאבין, מה שברור שהוא מקל יותר. אלה שמוכרים או מספקים דברים לצורך חול המועד, אבל אותם דברים יכולים גם לשמש לאחרי חול המועד. יכול להיות שאדם קונה כמות גדולה, לא רק בשביל חול המועד, אלא גם בשביל אחרי חול המועד. אז אלה שמוכרי פירות, בגדים, כסות וכלים, מוכרים בצנאה לצורך המועד. אבל לא בפרסיה, כי אנשים יחשדו שאנשים עושים קניות בחול המועד בשביל אחרי חול המועד. וכן, הציידים שצדים עופות, דגים, והדשושות שדשים וקודשים חיטים לדייסה, והגרוסות שטוחנים פולים לעשות מהם גריסים, עושים את המלאכה הזאת בצנאה לצורך המועד. רבי יוסי אומר, הם המוכרים, הציידים, הדשושות, הגרוסות, החמירו על עצמם. מה פירוש החמירו על עצמם? האם הכוונה שהם, למרות שמותר להם למכור בצנאה, הם לא מוכרים בצנאה, או שהם החמירו על עצמם לא למכור בכלל? מה תדון בזה? התנא הראשון במשנה אומר שאפשר לחסות את הקציות, את התאנים המיובשות. בא רבי יהודה ומקל ואומר, מותר גם לעבות את התאנים. מה פירוש? פליגה בה, יש ויכוח בהסבר מה זה נקרא לחפות ומה זה לעבות, בין רבי חייא בר אבא ורבי יאסי. ותרוויו שניהם בעצם מתווכחים מה הם דבריהם של חזקיה ורבי יוחנן, משמי דחזקיה ורבי יוחנן. ואתם לא אומרים את זה בשם עצמם, אלא את ההסבר הזה הם קיבלו מחזקיה ורבי יוחנן, רק יש להם ויכוח מה הם אמרו. אחד מהם אמר, מה הכוונה מחפין? הקלושי, לחסות בענפים לא בצורה סמוכה, אלא בצורה שכל ענף מרוחק מחברו, לא לחסות אותו ממש, כיסוי גמור. ומה שרבי יהודה מתיר אפילו מעבין, הכוונה הסמוכי, לסמוך את הענפים ממש, שיהיה כיסוי גמור. ואחד אמר, השני הסביר, זה מחפין, זה הכוונה כיסוי גמור, בין הקלושי ובין הסמוכי, לא רק כיסוי דליל, אלא אפילו כיסוי גמור. ומעבין זה משהו אחר, זה לא הכיסוי של הקציות, אלא זה הקציות עצמם. את הקציה עצמה עושה אותו כמין הרמה, כמין קרי. כדי שיהיה בקלות אפשר לחסות אותו. תעניינה מיחי, באמת הברייתא מביאה כמו ההסבר השני, מעבין אותו כמין קרי, דברי רבי יהודה, שעושים אותו הרמה כדי שיהיה קל לחסות אותו. במשנה למדנו שלמרות שהתירו למוכרי פירות, כסות וכלים, ציידים, דשושות, גרוסות, למכור ולעשות בצנאה לצורך חול המועד, אומר רבי יוסי שהם החמירו על עצמם. היא באה אליו. מה פירוש הם החמירו על עצמם? הם החמירו על עצמם דלא עבדי כלל, למרות שמותר להם למכור בצנאה או לספק בצנאה, הם החמירו על עצמם לא לעשות את זה בכלל. או דילמה, שזה שהם עושים בצנאה, זה בגלל שהם החמירו על עצמם, דאה ועבדי בצנאה. והגמרא תשמע, מוכרי פירות, כסות וכלים, מוכרים בצנאה לצורך המועד. רבי יוסי אומר, תגרי הסוחרים של טבריה, הם החמירו על עצמם. מה הם החמירו על עצמם? למכור בצנאה? לא. שלא יהיו מוכרים כל עיקר. אז אתה רואה מה זה הכוונה החמירו על עצמם? לא למכור בכלל. וכן, צדי חיות ועופות ודגים, צדים בצנאה לצורך המועד. רבי יוסי אומר, ציידי עכו, הם החמירו על עצמם שלא יהיו צדים כל עיקר. וכן, דשושי, אלה שמשברים תבועה, לעשות מזה חילקה, תרגיס ותיסני, תכף הגמרא תבאר מה זה. דוששים בצנאה לצורך המועד. רבי יוסי אומר, דשושי ציפור הם החמירו על עצמם שלא יהיו דוששים כל עיקר. אתה רואה אם כן, שהחמירו על עצמם, הכוונה אפילו בצנאה, לא למכור או לעשות מלאכה, אפילו לצורך המועד. אמר רבי, מה פירוש חילקה תרגיס ותיסני שהדשושים מותר להם לעשות את זה בצנאה לצורך המועד? אומרת הגמרא, חילקה, מה הכוונה? שלוקחים חיטה, קוטשים אותה במכתש ומחלקים כל גרגיר חדה לשניים, לתרתי. תרגיס זה אותו דבר, רק במקום לחלק אותו לשניים, מחלקים כל חדה לתלת, לשלוש. תיסני זה גם אותו דבר, במקום לחלק אותו לשלוש, מחלקים כל חדה לארבעה חלקים. כי את הרב דימי אמר, דבר שתכף הגמרא תדחה את הדברים האלה, שחילקה זה בכלל משהו אחר. זה לא חיטה, אלא קונטה, קוסמת. הגמרא דוחה את הדברים האלה. מי טבעי. גמרא במסכת פסחים, דף מ עמוד א', אומרת ככה. שקמח, בדרך כלל, בשביל שהוא יהיה קמח, היו צריכים להשרות אותו במים, כדי להסיר ממנו את הקליפה. הדקה שיש מעל החיטה. ברגע שאתה שורר את החיטים במים, קורה דבר נוסף. חוץ מזה שזה מרקח את הקליפה, הדקה, זה מכשיר את החיטה לקבל תומה. הרי יש כלל שכשחיטה גדלה, היא מחוברת לאדמה, גם אם יגעו בה כל הטמאים שבעולם, לא מתאמים אותה. סיבה פשוטה, כי דבר שמחובר לקרקע לא מקבל תומה. ברגע שקוצרים את התבואה, היא עדיין לא מקבלת תומה. מתי תהיה מקבלת תומה? ברגע ששורים אותה במשקה. עכשיו, מכיוון שאת החיטים שורים כדי להפריד מהם את הקליפה הדקה, אז הם מוכשרים לקבל תומה. אבל, אומרת שמה הגמרא, במסכת פסחים, שבני הכפרים בזמנם, היו אוכלים, אולי מה שנקרא היום, קמח מלא. היו אוכלים את הלחם, לא היו מפרידים את הקליפה הדקה מעל גבי החיטה. לכן הם לא היו משרים את זה במים. אז החיטה לא הייתה מקבלת תומה עדיין. לעומת זאת, בני העיירות הגדולות, הם כן היו שורים את החיטה לפני שהם היו תוכנים אותה, היו שורים אותה במים, אז הם כבר היו מקבלים תומה, הם היו מוכשרים לקבל תומה, כבר כשהם היו בקמח. סקן נאמר, שסולת של, זה כמו שאמרנו, סולת של בני הכפרים לא מקבלת תומה, ושבני העיירות הגדולות כן מקבלות תומה. חילקה, תרגיס ותיסני, גם בכפרים טמאים, בכל מקום. כי היו שורים אותם כדי לעשות מהם חילקה, תרגיס ותיסני. דביש למה לפי אביי, למנדה אמר, שזה הכל פה מחלקים את החיטה לחלקים. או חדה לטרטי, שזה הכוונה חילקה, שמחלקים אותו לשניים, או שמחלקים אותו לתלת, שזה הכוונה תרגיס, או שמחלקים אותו לארבעה, שזה הכוונה תיסני. מובן למה הם טמאים, למה הם מקבלים תומה. משום מה הכי טמאים בכל מקום, דהתקשורי, כי לפני שמחלקים אותם, היו שורים אותם במים, גם בכפרים. אלא לפי רב דימי, מנדה אמר שזה בכלל חילקה, זה קונטה, זה בכלל קוסמת. אמה הם טמאים בכל מקום, הלא התקשור, הרי לא לוטטים את הקוסמת, בגלל שלא מחלקים אותה, אז לא ישורים אותה במים, אז למה זה אמור להיות מוכשר לקבל תומה? מתרץ את הגמרא, מנסה הגמרא לתרץ, כגון דמיקלפן, שמדובר פה שקלפו את הקוסמת מהקליפה שלה, ובשביל זה היו צריכים להשרות אותה במים. דילושר עליה, הוא במאיה, לא אהבה מיקלפן, אם לא תשרות אותה במים, אי אפשר לקלף אותה. מזה שהיא כלופה, זו מה שהיא אשרו אותה במים. והמאי קארי לחילקה. אם היא לא מחולקת, ככה אנחנו קוראים לזה חילקה, כי חילקו אותה לשניים. אבל אם זה קוסמת ורק מקלפים ממנה את הקליפה, למה קוראים לזה חילקה? המאי קארי לחילקה, דשקל חילקה יהיו, כי הסירו את הקליפה והשאירו את החלקה בלי קליפה. אבל גמרא עדיין דוחה את דבריו של רב דימי, מקושייה אחרת, מי טבעי. הנודר שהוא לא יאכל או ייהנה מן הדגן. אז אסור אף בקטניות, בפול המצרי היבש. למה? הרי זה לא מחמשת מיני דגן. חמשת מיני דגן זה או חיטה, או שעורה, או קוסמת, או שיפון, או שיבולת שואל. לא פול המצרי, אלא מכיוון שנדרים הולכים אחרי הלשון שאנשים רגילים לדבר. וכל דבר שעושים ממנו ערמה, שזה הכוונה דיגון, הם קוראים לו מיני דגן, ומכיוון שקטניות גם עושים מהם ערמה, אז זה נקרא בלשון בני אדם דגן. הוא מותר בפול המצרי לך, כי בדרך כלל לא מערמים אותו בערמה. והוא מותר גם באורז, והוא מותר בחילקה ותרגיס ותיסני. כי אחרי שהם נחלקו, לא עושים מהם ערמה. אז זה טוב לפי אביי, בשלמה למנדה אמר שחילקה, שחילקו חדה, גרגיר אחד של חיטה לתארטה לשני חלקים. או חדה, אחד לתלת, זה הכוונה תרגיס, שחילקו אותו לשלושה חלקים. ותיסני זה שחילקו חדה לארבעה שפיר, למה אדם שנודר לא ליהנות או לאכול מדגן, יהיה מותר לו באלה, כי אלה לא עושים מהם אחרי שהם נתחלקו, לא עושים מהם הרמה. דנפקה הוא מתורה דגן, הם יצאו מתורה דגן, כי לא, זה לא נקרא מדגן, הכוונה לא עושים ימרמה, אלא לפי דעתו של רב דימי, מנדה אמר שהדבר הראשון חילקה, הכוונה קונטה. אז למה שנחלק? למה נאמר שהוא לא נדר על זה? הרי דגן מעל יהוד, זה מחמשת מיני דגן. קוסמת, זה מין חיטה, זה מחמשת מיני דגן. ולא מחלקים אותה ועושים ימרמה, למה שהוא יהיה מותר בזה? קשיה, באמת קשה, לפי רב דימי, שמה שחילקה, זה קוסמת, כי כאן אנחנו רואים שזה לא. מביאה הגמרא הוראה נוספת. רב הונה שר עליהו, התיר לנו קרופייתה. יש מבארים שזה מוכרי פסמים, יש מבארים שזה מוכרי תבלינים, ויש מבארים שזה מוכרי קרוב ודברים מהסוג הזה. המחנה המשותף בין כל ההסברים, שהרעיון הוא שהם מוכרים דבר שאין דרכו להשתמר. זה לא משתמר, זה סוג דבר כזה שקונים אותו עכשיו, משתמשים בו מיד. זה לא דבר שאתה משתמש איתו אחרי חול המועד, אם אתה תקנה אותו בחול המועד. אז הוא התיר להם למיזל, לזבוני, כי אור חיו בשוקה. התיר להם למכור את זה בפרסיה, בשוק, לא בצינה. הייתי ורב כהנה, אז רב כהנה הקשה על רב הונה. כתוב, חנות. אם היא פתוחה, תכף נראה, לרשות הרבים, אתה לא יכול לפתוח אותה בחול המועד כרגיל. גם אם אתה מוכר דברים שאפשר למכור בחול המועד. אלא, אנחנו נראה בהמשך שהוא פותח רק דלת אחת, את הדלת השנייה הוא משאיר סגורה. אבל אם החנות פתוחה, לאיזשהו מקום בצידי רשות הרבים, שזה מוקף במין ספסלים כאלה שהסוחרים יושבים שם, ומוקפים בחנויות שם, זה מקום צנאה, אז לא צריך לעשות עוד איזשהו שינוי שזה ייראה בצנאה. אם היא פתוחה לסתיו, שזה מה שהסברנו, שזה מקום בצידי רשות הרבים שהסוחרים יושבים שם, וזה לא מקום שהרבים הולכים שם, הוא פותח ונועל בכל המועד כדרכו, לא צריך להשאיר דלת אחת סגורה. כי זה נחשב בצנאה. רק אם החנות שלו פתוחה לרשות הרבים, אז הוא צריך לעשות את זה בצנאה, הוא פותח דלת אחת ונועל דלת אחת. זה כל ימי חול המועד. אבל ערב יום טוב האחרון, ערב שמיני עצרת ושמחת תורה, ערב יום טוב האחרון של חג הסוכות, לכאורה זה גם כן ערב שביעי של פסח. מוציא ומאתר את שוקי העיר בפירות, בשביל כבוד יום טוב האחרון. רואים מפה, דווקא מפני כבוד יום טוב האחרון, אז התירו לו למכור בפרסיה, הין. אבל שלא מפני כבוד יום טוב האחרון, לא. לא התירו לו למכור בפרסיה, אלא רק בצנאה. אז איך אתה מתיר? איך אתה מתיר לאלה שמוכרים את הדברים האלה שאין דרכם להתקיים הרבה זמן למכור בפרסיה? נגמר, זה לא סותר, לא קשיה. מה צריך למכור בצנאה? בפירי, פירות שיכולים גם להישאר לאחר חול המועד, תמכור את זה בסתר, כי גם כשאתה מוכר לצורך חול המועד, אנשים יכולים לחשוד שאנשים קונים בשביל אחר חול המועד, כי זה מתקיים אחר חול המועד. ומה שרב הונה התיר, למכור בפרסיה, מדובר בתבלין, שהוא, אם זה כרוב, קרשינים, בכל מקרה, כמו שהסברנו, דבר שהוא לא מתקיים לאחר חול המועד, אלא דרכו לקנות אותו ולהשתמש ממנו מיד, זה אפשר למכור בפרסיה, כי כל מי שקונה בחול המועד יודעים שהוא קונה את זה רק לחול המועד ולא בשביל אחרי חול המועד. ולכן, התיר רב הונה למכור אותו בפרסיה, הדרן הלך, פרק מי שהפך, ועד כאן דף י' ג'.